קראנו השבוע את שבת, את פרשת וישלח. וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב. שואל נועם אלימלך, כה תאמרו לאדוני לעשיו, בשביל מה הוא צריך להגיד את המילים האלה? למה הוא קורא לו אדון? הוא יכול היה להגיד להם, כה תאמרו, כה אמר עבדך יעקב, כה תאמרו לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, הרי את המילים לאדוני לעשיו הם לא יגידו. הם יגידו, כה אמר עבדך יעקב. אז למה הוא צריך להגיד להם, שהוא קורא למלאכים, שהוא קורא להם, לעשיו אדוני, זה הרי מיותר לגמרי. ועוד, למה לאדוני ולעשיו? לאדוני עשיו. למה למד לאדוני ולעשיו? שואל עוד. הוא אומר, למה רש"י מפרש שיעקב שלח מלאכים, הכוונה היא מלאכים ממש? למה לא להשאיר את הדברים כפשוטה? שלח שליחים? למה רש"י צריך לפרש מלאכים ממש? מניין לרש"י? ועוד, למה רש"י פירש עם לבן גרתי, פירש רש"י שני פירושים. פירוש אחד, עם לבן גרתי, הייתי גר אצלו, הברכות לא נתקיימו, אל תקנה בי, אל תכעס עליי, זה מובן. אבל דבר אחר, עם לבן גרתי וצרויה מצוות שמרתי. זה להגיד לעשיו, זה לא יורר אצלו סליחה, אולי ירגיז אותו. אני שמרתי מצוות, אל תתגרה בי, אני חזק. אני... כן, למה רבי רש"י פירש את הדבר הזה? אומר נועם אלימלך, שאדם צריך לדעת, והצדיק יודע, שכל פעם שהוא עומד, הוא עומד לפני ריבונו של עולם, לפני השם. אם עשיו בא אליו, זה ריבונו של עולם שלח אותו. אין מקרים, אין דברים שנעשים בלי השגחה אלוקית, הכל על פי השגחה אלוקית. ועל כן הצדיק המאמין בשם והרואה את ריבונו של עולם תמיד לנוכח פניו בבחינת שיוויתי השם לנגדי תמיד, אז גם הדיבור שלו הוא תמיד דיבור, הוא מדבר אל השם, הוא לא מדבר אל השליח, הוא מדבר אל המשלח. ולכן הוא בלשונו תמיד יש משמעות כפשוטה, אבל בעצם המשמעות העיקרית זה המשמעות הנסתרת שנמצאת בעומק הדברים שלו, כי המשמעות הפנימית היא פנייה אל ריבונו של עולם, כי בעצם האדם עומד תמיד מול ריבונו של עולם. ולכן הוא אומר, כה תאמרו לאדוני, לריבונו של עולם. ועשיו זה עוד משהו, זה השליח, אבל אני בעצם פונה לריבונו של עולם. ועל כן גם שאר הדברים שהזכרנו, למה מלאכים? מה זה מלאכים? אתם יודעים שכל אדם שעושה מצווה נברא מלאך, כך כתוב. ועכשיו הוא צריך להתמודד עם עשיו, אז הוא אומר לפני ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ראה כמה השתדלות אני עושה במצוות. הוא שולח מלאכים, את כל המלאכים, את כל המצוות שהוא עשה, שהם מבריהם נבראו מלאכים, שריבונו של עולם יראה. אז יש מלאכים כפשוטו, שזה, ויש מלאכים ממש, מלאכים רוחניים, מלאכים אלוקיים, שנבראו מהמצוות, מכל המעשים הטובים שעשה יעקב, ואותם הוא שולח לפניו. וגם, וזה גם הפירוש של עם לבן גרתי. לבן גרתי, יש כפשוטו, זה עשיו ישמע, ויש כמדרשו, זה כלפי שמעיה, ותרי"ג מצוות שמרתי. יש הפשוטה, הפשוטה, הפשוט של הדברים, זה שהייתי שם גר, וזה גם נכון, והעומק של הדברים, תרי"ג מצוות שמרתי. והיה לי שור וחמור. חז"ל דורשים ששור זה רמז ליוסף, וחמור זה בעצם מלכות בדוד, משיח יבוא, רכוב על חמור. יוסף הוא בחינה של שור. אם כן, יוסף ודוד, גם זה, מה, אם זה התוכן העמוק של הדברים שלו, וזה היה כלפי עשיו, כמובן שזה לא שייך, אבל כלפי שמעיה כן. ברוך השם, גידלתי דורות שיהיה להם בעזרת השם, הם כל כך ראויים שעתיד גדול מהם נמשך. הווה אומר, כל אדם צריך לדעת את הדבר הזה. צדיק יודע את זה, אבל כל אדם צריך לדעת שכל מה שהוא פוגש בעולם, כל מה שקורה, הכל בעצם יד השם, כל הופעה של ריבונו של עולם. ומכל דבר הוא צריך ללמוד מה ריבונו של עולם מדבר אליי במורה הזה, בתופעה הזאת, במקרה הזה. ועל פי זה לכוון את דרכיו. כי הכל מושגח והכל מכוון על ידי ריבונו של עולם. רבי אלימלך גם מסביר, וישלח יעקב מלאכים לפניו, כפי שביארנו מלאכים, פירושו של דבר, הזכויות שלו, המצוות, המלאכים, מלאכים כפשוטו, כלומר, מלאכים ממש, שכפשוטו, אני אומר, זה ברמה של יעקב, זה הפשט, זה מלאכים ממש, מלאכים שליחים, זה לא, הוא, בנו של עולם, הוא נפגש עם מלאכים, בפרשה הקודמת, לפניה ואחריה, מלאכים, עולים ויורדים. אל עשיו אחיו, הוא מפרש. אל עשיו, הוא שולח מלאכים כדי להפוך את עשיו לאחיו. עשיו הוא שונא שלו, עשיו הוא מתנגד שלו, אבל המלאכים האלה כדי שישפיעו עליו, כדי שיגרמו שהוא יהיה אח ולא הוא יהיה נגד. הזוהר מרבה לפרש את העניין הזה, כי מלאכיו יצווה לך לשומרך בכל דרכיך, שבעצם אדם, כל מצווה שאדם עושה הוא בורא מלאך, והמלאך הזה שומר, שומר עליו. המצוות משמרות את האדם לשעה, התורה משמרת את האדם לתמיד. זאת אומרת שאדם עוסק בתורה ובמצוות, הוא מלווה במלאכים. מימינו ומשמאלו. ואדם צריך לדעת את הדבר הזה, שכשאדם עושה מצווה, הוא כביכול מתעטף באור השם. והוא מוגן על ידי אור השם. וכשהוא עושה הרבה מצוות, כשלומד תורה, מלאכים, כוחות רוחניים, שפע של השראת שכינה, שורה על האדם שעושה מצוות. מרחיב בזה הזוהר את דבריו פה בפרשה שלנו. ועל כן הוא גם שואל, מסביר, אז מה יעקב צריך לחשוש כל כך מעשיו? הוא מסביר את הדברים הללו, אבל כל פנים מהתוכן של העניין, להסביר שבאמת יש מלאכים שמשמרים את האדם. ואת הצדיקים, אז אלפים מורבבות מימינם ומשמאלם. הרב, וישלח יעקב מלאכים לפניו, ומלאכים זה ממש, שואל הרב, איך יש שליחות למלאכים? הרי ההלכה אומרת, לומדים את הדין הזה מתרומה, משליחות לתרומה. אתם גם אתם כן תרימו, אתם גם אתם, גם לרבות שלוחכם. אתם גם אתם, מה אתם בני ברית? אף שלוחכם בני ברית. כלומר, השליח צריך להיות כמוכם, הוא צריך להיות בן ברית. נוכרי שאיננו בן ברית, הוא אין לו שליחות. עבד, גם כן שאיננו, נגיד, בר קידושין וגירושין, הוא לא יכול להיות שליח לקבלת קידושין של האישה, עבד ושפחה, כי מי שלא באותו עניין, הוא לא יכול להיות שליח. אם כן, איך יעקב שולח מלאכים? גם מלאכים הם לא מחויבים במצוות, אין להם דיני שליחות. יעקב, כיצד שולח מלאכים? מה? צריך להיות איזה דמיון. הוא מסביר את הרב הזה, את הדברים יותר בפירוט. כי איך נעשית שליחות? שליחות נעשית כשאדם שולח שליח, והשליח הוא מחויב כמותו. כשעושה השליח את השליחותו, זה כאילו המשלח עשה את השליחות הזאת. כי המשלח עושה את הפעולה דרך השליח, כי השליח יש לו את הכוחות שיש גם לשליח, שיש למשלח. לשליח יש לו את הכוחות שיש למשלח, אז אם כן, אז השליח יכול לעשות בשביל המשלח, וזה כאילו המשלח עשה. אבל בדבר, במקום שהשליח הוא לא בן ברית, הוא לא יכול לעשות את מה שהמשלח שלח אותו. על כן הרב מסביר כמובן באופן מדרשי, האבות הם במדרגה מיוחדת. אומר הרב, העולם נברא, כמו שחז"ל אמרו לנו, על ידי התורה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. לפני חטאו של אדם הראשון, אז העולם בטבעו היה, כלומר, האדם בטבעו היה שומר תורה ומצוות. כמו שיש לכל הנבראים טבע, ואפילו טבע של לעשות כל מיני דברים מאוד מאוד מיוחדים, הרב מזכיר, הכביש שטובה את הקורים שלו, שזאת מלאכה, מלאכת אומן מיוחדת במינה, שאולי עדיין לא ניתן לעשות את המלאכת ההריגה הזאת על ידי כל הטכנולוגיה, עם החוטים הדקדקים האלה של הכביש. ועושה מלאכה מאוד מנהיגה. מאיפה הוא יודע את זה? זה טבוע בטבע שלו. ואותו הטבע היה לעולם, לבריאה, לאדם שבבריאה, שהוא בטבעו, הוא מגלה את התורה, הוא מקיים את התורה, הוא מקיים את המצוות. חטאו של אדם הראשון גרם נתק, כאילו פגם בקשר, עם המקור, עם התורה שהיא מקורה של עולם, והעולם נפל, וכעת צריך עבודה מיוחדת במינה. זה לא באופן טבעי שאדם עובד את השם מעצמו בטבעיותו כמו בעלי חיים. האבות באו לתקן את חטאו של אדם הראשון, ואברהם נקרא האדם הגדול בענקים, מפני שהאדם כנגד אדם הראשון. יעקב, נאמר עליו שיופיו של יעקב, שופרי די יעקב, מעין שופרי די אדם הראשון. אברהם מתקן, יצחק מתקן עוד יותר, ויעקב מגיע לאיזה מדרגה מיוחדת של תיקון כבר של חטאו של האדם הראשון. הזכרנו את זה בפרשות הקודמות, עד כדי כך ששופרי די יעקב, מעין שופרי די אדם הראשון. יש לו כבר את היופי, יש לו את השלימות הרוחנית מעין כבר כמו אדם הראשון לפני החטא. וזה אומר, מה המיוחד, והמיוחד שדיברנו על זה, אדם הראשון לפני חטאו, זה שבאופן טבעי הוא עושה את המצוות. כשישראל עמדו לפני הר סיני, והם באו ואמרו, נעשה ונשמע. שאלו המלאכים, מי גילה רע זה? שאלה הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה? שאומרים נעשה ונשמע, זה זה דבר שהמלאכים יש להם את הטבע הזה, שהמלאכים אין להם בחירה. המלאכים עושים באופן טבעי את רצונו של ריבונו של עולם. והנה ישראל הם פתאום גם כן אומרים נעשה ונשמע, נעשה נקיים קודם ואחר כך נשמע. הגיעו ישראל למדרגה במעמד הר סיני, לאותה מדרגה, כאילו איזה מבחינה מסוימת יש להם דמיון למלאכים. זו הייתה המדרגה של האבות. וממילא הם יכולים לעשות שליחים. אז את המלאכים, כי הם יש איזה שוויון ביניהם. האבות עושים את רצונו של ריבונו של עולם, קיימו את כל התורה כולה. הכיצד קיימו את כל התורה כולה? כי להיותם נעשו כשני רבנים שמלמדים אותם תורה. והיה מין, הגיעו למדרגה כזאת של טהרה, של זיכוך, שמתוך עצמם ידעו לקיים את התורה ואת המצוות. זה, יש כאן איזה בחינה של מלאכים. ואז אפשר, וישלח יעקב מלאכים. ואנחנו ממשיכים, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו. אומרים חז"ל, הם עומדים על המילה לבדו, אין כאל ישורון, רוכב שמיים בעזריך. רבי ברכיה בשם רבי יהודה ברבי סימון אמר, אין כאל ומי כאל ישורון. כלומר, אין כאל, אבל מי כאל ישורון. כלומר, הנעים והמשובחים שבכם, יש בהם כביכול דמיון לקדוש ברוך הוא. אתה מוצא כל מה שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות לעתיד לבוא. הקדים ועשה על ידי הצדיקים בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא מחיה את המתים, ואליהו מחיה את המתים. הקדוש ברוך הוא עוצר גשמים, ואליהו עוצר גשמים. הקדוש ברוך הוא מברך את המועט, ואליהו מברך את המועט. הקדוש ברוך הוא מחיה מתים, ואלישע מחיה מתים. וכולי, ובסוף, רבי ברכיה בשם רבי סימון אומר, אין כאל ומי כאל ישורון, ישראל סבא. ישראל סבא זה יעקב אבינו, הוא סבא שלנו. מה הקדוש ברוך הוא כתוב בו ונשגב השם לבדו? אף יעקב היוותר יעקב לבדו. כלומר, איזה דמיון, ריבונו של עולם לבדו ויעקב לבדו. כאן יש מילה מיוחדת במינה, מילה גדולה במיוחדת. המדרש כל הזמן הזכיר כמה דברים שיש כביכול, הוא נותן ביד הצדיקים כוחות לעשות מופתים, לעשות דברים על טבעיים כאין ריבונו של עולם. בסייעת הדשמיה של ריבונו של עולם. ויש כאן עוד הגדרה. יש כלפי שמיה נאמר, כלפי הקדוש ברוך הוא נאמר, ונשגב השם לבדו. וגם זה נאמר על יעקב, היוותר יעקב לבדו. כלומר, הלבדו הזה, כלפי שמיים, מה המשמעות של ונשגב השם לבדו? כי ראה, אין חוץ מריבונו של עולם במציאות. רק הקדוש ברוך הוא, כל הבריאה כולה היא כעין וכאפס. היא בטלה, היא לא קיימת. כי הכל מכוחו של הקדוש ברוך הוא. רגע אחד הקדוש ברוך הוא לא ימלא כוחות חיים את המציאות, אין שום דבר. רק ריבונו של עולם בעצמו. ואז לעתיד לבוא נשגב השם לבדו, יתגלה הדבר שריבונו של עולם הוא לבדו. אין, לא רק שאין אלוהים אחרים נוספים לבדו של ריבונו של עולם, אין בכלל, אין עוד לבדו. השמיים ממעל ולארץ מתחת, אין עוד. מה זה דומה ליעקב? ריבונו של עולם לבדו זה מדרגה השלמה המיוחדת של ריבונו של עולם. יש כאן איזה בחינה מסוימת שיעקב מגיע למדרגה כזאת עליונה שכאילו כל העולם כולו אין לו משמעות בלי יעקב. כאילו יעקב הוא נותן את כל המשמעות לעולם. הוא לבדו. כל העולם כולו בטל כלפי יעקב. מדרגת יעקב שהיא אחר כך מדרגת ישראל כולם. מדרגה ייחודית מיוחדת במינה לבדו. המדרש דורש, על ויתר ליעקב לבדו, מה קרה, למה הוא נשאר שם לבד? אומר המדרש, בשביל פחים קטנים. מדרש נוסף. זאת אומרת, נשאר לו עוד שם כמה כלי חרס, או דברים כאלה בלתי חשובים, אבל גם עליהם הוא לא ויתר, וגם בגללם הוא התאמץ לחזור ולקחת את את הפחים הקטנים האלה. אומר הרב זצ"ל, שזאת המדרגה השלמה המיוחדת של יעקב, זאת מדרגת השלימות, שמצד אחד יש לו איזה בחינה כמו נשגב השם לבדו, ומצד שני רגליו על הארץ, והוא לא יש לפעמים מצבים כאלה שאנשים רוחניים, מופשטים, מתרוממים ומזלזלים במציאות, מזלזלים בכל הדברים החומריים, כל הדברים המעשיים, הם למעלה, הם מאוד מאוד מתעלים מעלה ועסוקים בתכנים רוחניים עליונים, מופשטים, והעולם החומרי, העולם המגושם, העולם המעשי בטל, מזולזל בעיניהם. השלימות שעוסקים בתיקונו של עולם גם ברמות הגבוהות ביותר וגם בדברים הפרטיים הקטנטנים, היותר קטנטנים. עומד הרב על זה במקום נוסף. כשרבי יוחנן בן זכאי חלה את מחלת האחרונה שלו, שעמד להיפטר מן העולם, לפני פטירתו הוא אמר, הוציאו הכלים מפני הטומאה. איזה כלים צריך להוציא? כלומר שעוד מעט הוא נפטר, ואז כל מה שיהיה בבית יתאמה, וזה יהיה הפסד. מה יכול להיות הפסד? כלי מתכת אפשר להדביל. כלי עץ, גם אפשר להדביל כלי עץ אם הם מקבלים טומאה, אפשר להדביל אותם. מה אי אפשר לטהר אחרי שזה נטמא? כלי חרס. כלי חרס הם כלים הפשוטים, הכי פחות חשובים. גם על זה חושב רבי יוחנן בן זכאי כמה רגעים לפני פטירתו, כמה רגעים לפני שהוא עולה לפני ריבונו של עולם. כי חזר מקודם מספרים לנו שהוא בכה ואמר, אינני יודע לאיזה דרך מובילים אותי. זאת אומרת, הוא יודע שהוא עוד מעט עומד לפני כיסא הכבוד, והוא עומד מלא דאגה איך הוא יעמוד לפני כיסא הכבוד, והתלמידים שלו מעודדים אותו, פטיש החזק, עמוד הימיני, מה רבינו, אתה חושש מפני העמידה בפני כיסא הכבוד, מי כמותך בעל זכויות כל כך רבות, והוא חושש. ובתוך המעמד הזה הוא אומר, פנו הכלים מפני הטומאה. וגם הכינו מקום לחזקיהו שיבוא. אומר הרב, יש איזה דמיון בין חזקיהו ובין רבי יוחנן בן זכאי. חזקיהו לקח חרב ואמר שמי שלא יבוא ללמוד בבית המדרש, ידקר בחרב. לקח את כל בני ישראל ועשה אותם תלמידי חכמים. ולא היה תינוק ותינוקת שלא ידעו בהלכות טומאה וטהרה בכל ישראל. כולם הכניס לישיבות, כולם הכניס ללמוד תורה, וכאילו היה כאן איזה בחינה שהוא זלזל, ויש גם בפסוקים, שתעזבו את השדות, תעזבו את כל ההתעסקות החומרית, צריך לתקן. למה עשה את זה חזקיהו? מפני שהוא היה בן של אחז, ואחז הוא הוריד את עם ישראל למדרגות נמוכות, היה צריך לעשות תיקון גדול, והוא החזיר את ישראל בתשובה, על ידי שהכניס את כולם ללמוד תורה, לבית המדרש, לבתי מדרשות. רבי יוחנן בן זכאי הוא גם כן נהג באותה דרך. בא רבי יוחנן בן זכאי וביקש על יבנה וחכמיה, וויתר על מלכות ישראל. כלומר, ביקש את הרוממות הרוחנית, את ההתרכזות בקודש, וכאילו היה בזה איזשהו ויתור על הצדדים החומריים שבישראל. והיה יכול להיות לזה מעין ביקורת, ובאמת רבי עקיבא קצת מבקר את זה. אז הוא כאילו, הוא אומר, מרמז, חינו כיסא חזקיהו, אני ממשיך את הדרך שלו. דהיינו, יש מצבים שחייבים לוותר על החומריות. אני לא מזלזל בזה, ואתם תראו את הדבר הזה. אני מבקש שתוציאו את הכלים מפני הטומאה. זאת אומרת, אני מאוד מחשיב שלא לבזבז שום דבר, ולתקן כל תיקון קטן כגדול, ולא רק אני עוסק רק בעניינים רוחניים, ולא ויתרתי על ארץ ישראל, כי לא החשבתי את המדיניות, והחשבתי רק את עולמה של תורה, חס וחלילה, לא כן הדבר. קטן כגדול חשוב לי מאוד. גם הכלים הכי פשוטים, שלא יקבלו טומאה ולא יתקלקלו, חשובים לי. אבל היה... לא הייתה ברירה. אם לא הייתי מבקש את יבנה וחכמיה, גם את זה לא היה לנו, לא זה ולא זה. היה מצב כזה שהיה מוכרחים לבקש, זה מה שיכולנו להציל. זה בעצם רבי יוחנן בן זכאי, כאילו מרמז בזה שהוא אומר, הוציאו הכלים מפני הטומאה. ובזה שהוא אומר, אני ממשיך את דרכו של חזקיהו, שחזקיהו גם כן, זה הייתה עת לעשות לשם. הפרו תורתך, ושהוא הכניס את כולם לבית המדרש כדי ללמוד, לעסוק בתורה, מפני שמקודם היה מצב כזה של ירידה. אבל השלימות היא שאדם יעסוק ראשו בשמיים, אבל רגליו תהיינה על הארץ. לתקן את הגדול ואת הקטן, את הדברים החומריים ואת הדברים הרוחניים. וזה היה גם עניינו של יעקב. ויוותר יעקב לבדו, מבחינת ונשגב השם לבדו, מעין דמיון לזה. ומאידך גיסא, בשביל פחים קטנים. הוא גם מתקן פחים קטנים. יעקב מגיע לשכם, הוא עושה מטבע וכו', כמו שהזכר מקודם. הוא מתעסק גם בעניינים התיקונים המעשיים, יחד עם המגמות הגדולות העליונות השלימות שלו. זה עניינו של האדם. אנחנו דיברנו כאילו על עניינים חומריים כלפי עניינים רוחניים, אבל גם ברוח יש דברים פרטיים יותר, מצוות מעשיות, דקדוקי מצוות, ויש ההתרוממות הרוחנית המופשטת העליונה. ואדם צריך להקיף את הכל, שמצד אחד דביקות עליונה, רוממות רוחנית עליונה, ומצד שני דקדוק בקלה כבחמורה, ולא לוותר על שום פרט הלכתי, שהוא אף פרט הוא לא פרט, אבל על שום הלכה ועל שום דקדוק, כי אלה המסגרת הזאת המעשית היא הכלי המחזיק את התוכן הרוחני העליון. זה היה מורנו ורבינו הרב צבי יהודה. שאנחנו ראינו שמצד אחד, ראשו בשמיים, עמקות של אמונה, של השקפת עולם, של עומק רוחני, של שקידה פנימית רוחנית, ויחד עם זה זהירות, ודקדוק, כל מילה שיוצאת מהפה נשלטת. הכל הוא חושב והכל מתוכנן, וכל מילה היא נאמרת מפני שהוא תכנן להגיד אותה. אין דבר כזה ש, פליטת פה, שאמר איזה דבר בלי לחשוב על זה. היה הכל שקול, אפילו הצעדים שלו, אפילו ההליכה שלו, הוא היה חושב, איך הולך? צעדים כאלה ואלה. אני זוכר שרקדנו יחד ביום העצמאות, בליל יום העצמאות, והוא הסביר לי שצריך להרים את הרגל, להוריד את הרגל, זה צריך להיות עם כוונות, עם שיקול דעת, לא סתם. אני זוכר ש בימי מחלתו הוא סבל מאוד מאוד כאבים קשים מאוד, והיה בא החובש כל פעם לחבוש את הפצעים שהיו לו, והוא היה נאנח. אנחנו יושבים פעם בחוץ, כשהוא נמצא בחדר הפנימי והחובש מטפל בו, אז החובש אומר לעוזר שלו, לבדיחי, אומר לו, תשמע, כשהרב אומר איי, זה כוונה אחרת, וכשהוא אומר אוי, זה כוונה אחרת. זה לא אותו כאב. לכל דבר יש הנחה אחרת. הוא לא, כאילו, אינני יודע, אולי הוא אמר את זה בבדיחה, אבל זה לא בדיחה בכלל. כי באמת, אצלו הכל היה מאוד שקול. כל מילה, כל עניין, הכל מאוד מאוד שקול. ראשו בשמיים, אבל גם כמדקדק בקלה כבחמורה בכל הפרטים. וכאן אני רוצה לעבור לעוד עניין. עניין תפילת על הגשמים. אנחנו כבר נמצאים כמה שבועות, נכנסנו לתוך החורף, גשמים אין. אפילו הרבנות תקנה תפילה מיוחדת על הגשמים. הגמרא אומרת במסכת תענית, רב אלעזר אומר, כל העולם כולו ממימי האוקיינוס הוא שוטה, שנאמר, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. אמר לו רבי יהושע, והלא ממי האוקיינוס מלוכים? אמר לו רב אלעזר, מתמתקים הם ביבים. ורבי יהושע אומר, כל העולם שותה ממים עליונים, שנאמר, ולמטר השמיים תשתה מים. אלא מה אני מקיים ועד יעלה מן הארץ? מלמד שעננים עולים לרקיע, ופותחים את פיהם כנוד, ומקבלים מי מטר. מחלוקת בין רבי אלעזר ורבי יהושע. רבי אלעזר אומר ש כל העולם כולו שותה ממימי האוקיינוס, ורבי יהושע אומר, מהשמיים, למטר השמיים תשתה מים. הם לא חולקים באופן קיצוני, כי רבי אלעזר מודה כמובן שעד יעלה מן הארץ, והשמיים יש להם גם כן תפקיד, כי הם ממתיקים את המים, אחרת המים לא היו מתמתקים. ורבי יהושע גם כן אומר שעננים עולים, אבל הם מקבלים את מימי מן השמיים. כאן המחלוקת, מה עיקר, המקור, מהו המקור של המים, מאין העולם שותה מים, מה המקור של המים, האם מן השמיים או מן הארץ. נראה לי שהמחלוקת שלהם, מחלוקת פנימית רוחנית. רב אלעזר אומר שהעולם נברא בתשרי, ורבי יהושע אומר שהעולם נברא בניסן. בתשרי זה יום הדין, כלומר העולם נברא במידת הדין. בניסן זה יום הגאולה, כלומר העולם נברא במידת הרחמים, במידת החסד. עולם חסד ייבנה. מחלוקת מה עניינו של עולם, מה עיקר קיומו של עולם? עיקר קיומו ועניינו של עולם זה שהעולם יהיה לו זכויות והוא יחיה בזכות עצמו, הוא יתקיים בזכות עצמו. כך אומר רבי אלעזר. זה עניינו של העולם, זה התפקיד של העולם. אם העולם מקבל חסד, זה לא המגמה. המגמה שהעולם יהיה בעל זכויות ויחיה מעצמו, במידת הדין, במידת הצדק, במידת המגיע לו. ורבי יהושע אומר, לא, עניינו של עולם, זה מידת החסד. מידת החסד זה למעלה, זה לא תלוי במעשה אדם. הקדוש ברוך הוא משפיע שפע של גודל, וזה משנה, ההסתכלות הזאת היא בעצם הסתכלות מאוד עקרונית, ומשנה את כל הגישה של עיקר עניינו של האדם. מה עניינו של האדם? להרבות זכויות מצד עצמו וכדי שהעולם מתקיים, או להרבות, לעסוק בדברים שיוררו חסד אלוקי, כדי שהשפע של החסד האלוקי הוא ישפיע על העולם. זה, אבל הנושא הזה הוא נושא מאוד רחב. מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. גם רבי אליעזר ורבי יהושע חולקים אם הגאולה תלויה בתשובה או הגאולה איננה תלויה בתשובה. רבי אליעזר אומר שהגאולה תלויה בתשובה, התערותא דלתתא. יעשו תשובה, תהיה גאולה. רבי יהושע אומר, הגאולה איננה תלויה בתשובה. יכול להיות שפע של גאולה, טוב אלוקי, בלי שזה היה על ידי התערותא דלתתא. רבי אליעזר אומר, העולם שותה ממים מהקויאנוס, מלמטה, מתערותא דלתתא. ורבי יהושע אומר, מן השמיים, מן השמיים העולם שותה. גם מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בעניין זה. במדרש נאמר, רבי יוחנן אמר, אין עננים אלא מלמעלה, שנאמר, וערו עם ענני שמיה, ענני שמיה. רבי שמעון ולקיש אומר, אין עננים אלא מלמטה, שנאמר, מעלה נשיאים מקצה הארץ. לרבי יוחנן, משל אחד שכיבד את חברו, חבית של יין, וקנקנה. כלומר, האדם שמכבד, הוא מכבד כבר דבר שלם, הוא מביא יין, ובתוך קנקן. רבי שמעון לקיש, לאחד שאמר לחברו, הלווי נישאה של חיטים, אמר לו, הווה קופתך, הוא בו מדוד, אתה רוצה הלוואה, שאה של חיטים, תביא כלי, ותבוא, תיקח. כן? אז זאת אומרת, העננים, האם מלמטה או מלמעלה? גם המשלים הם שונים. רבי יוחנן אומר, אדם נותן מתנה לחברו. אז הוא אומר, רבי שמעון לקיש אומר, אחד מבקש הלוואה, זה מתחיל מלמטה. אדם מבקש מלמטה, מהלוואה, אז אומרים לו, תעשה השתדלות. בוא תתחיל משהו. תעשה איזה הכנות כדי שתקבל את ההלוואה. תביא, אתה רוצה חיטים? בסדר. תביא קופה, אני אמלא לך בחיטים. אתה צריך לעשות איזה, פיתחו לי פתח כחודו של מחה, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. אבל רבי יוחנן לא אומר ככה. רבי יוחנן אומר שעננים כאילו זה חסד אלוקי. הוא יורד מן השמיים. כי כמו בכל מחלוקת, אז אילו ואילו דברי אלוקים חיים, המחלוקת היא בהדגשה ובעיקר. כי כמובן אם יש התערותא דלתתא, זה מועיל כמובן להתערותא דלעילא, וגם מצד שני כמובן שההשגחה האלוקית היא גם לפעמים זה מתחיל מלמעלה. אני רוצה אבל להגיד כאן עוד איזה התבוננות שאנחנו צריכים להתבונן. שאלו אותי, היו כאלה שהתפלו למה אני לא עודדתי את כולם לצום ביום שהרבנות אמרה שמי שיכול לצום שיצום ביום חמישי, ולמה לא עוררתי את הדבר הזה. וכבר לפני כמה ימים שאלו אותי למה לא נתחיל להגיד ענינו עד שלא קבעה הרבנות, אנחנו לא הזדרזנו להגיד. ואני רוצה להגיד לכם את השיקול שלי. בזמן החכמים, בזמן המשנה, כשהיה עצירת גשמים באמצע כסלו, היה כבר מצב של אנשים לא היה מים. היה כבר מצחיל להיות צמצום גדול, והיה ממש זעקה מאונקה דליבה. והיו התניות, כמו שחזל קבעו לנו, באמצע כסלו כבר התחילו שבע תניות החמורות ביותר, תניות כמו תשעה באב, שני חמישי, שבע תניות שבהם כל ישראל מתענים, יוצאים לרחובה של עיר, שמים אפר על ראשם, וזועקים אל השם שירדו גשמים. אבל הזעקה הייתה מפני שלא היה גשם, לא היה מים, לא היה ברזים, לא היה מים. אולי אלה שהיו בסביבת הכנרת היה להם מים, אבל לא היה מים בארץ. והזעקה באה מעומקא דליבה. וכשהיא באה מעומקא דליבה, אז זה זעקה אמיתית. תפילה צריכה לצאת מעומק הלב. היום יש לנו מים. להתרחץ, לשתות. יש גם פירות, יש גם ירקות. באיזה אופן זה נעשה? הרי הגשמים לא יורדים. ריבונו של עולם גם כן יש לו כל מיני דרכים אלטרנטיביות. הקדוש ברוך הוא משכלל את העולם. זה לא שעכשיו הפסיק הקדוש ברוך הוא לטפל בעולם, ועכשיו בני אדם בעצמם מסתדרים לבד. זה, הקדוש ברוך הוא משכלל את העולם, ויש מוביל ארצי, ויש התפלת מים, ויש דרכים שונות איך למחזר את המים, ולהשתמש גם במים פעמיים ולא פעם אחת. ועל ידי זה יש לנו גם פירות וגם ירקות וגם מים. ואין הצרה היא עדיין, היא לא כמו שהייתה פעם. ולא צריכים לצעוק על צרה שאיננה. על צרה שאיננה לא צועקים. אם אין צרה צריכים להודות לריבונו של עולם שהוא נותן לנו מים, אף על פי שאין גשמים, ומסדר כל מיני דרכים אלטרנטיביות אחרות, והכל ריבונו של עולם, זה לא בני אדם. העולם הולך ומשתכלל, ואנשים נעשים יותר, עושים עוד יותר פעולות, לא קר בחורף כל כך, כי יש לנו מזגנים, ולא חם יותר מדי בקיץ, כי גם כן יש לנו מזגנים. ופעם כשהקדוש ברוך הוא השיב רוח אחרי יום חם, כולם הרגישו הודו להשם כי טוב. וכשיש מזגנים, זה אנחנו עשינו. זה לא אנחנו עשינו. פה יש עמקה חדשה בהכרת טוב השם. העולם כל הזמן הולך ומסתיר על ידי ההתפתחות הטכנולוגית, מסתיר בעצם את טוב השם הגלוי. כשאנחנו רואים גשם יורד, זה בני אדם לא יכולים לעשות גשם. גשם על כל הארץ, לא יכולים לעשות. זה רואים שזה יד השם, כן? רוח נושבת, נעימה. מה, אנחנו יכולים לעשות רוח בכל העיר? אפשר לעשות רוח בחדר, אבל זה יד השם. מה שהמזגן עושה, זה אנחנו עשינו. זה לא ככה, רבותיי. זה הכל יד השם. שום דבר לא נעשה מלבד. אין בני אדם יכולים לעשות שום פטנט, שום המצאה, הכל ריבונו של עולם עושה. והעולם ילך וישתכלל, ויכול להיות שבאמת צודק רב אליעזר, שמן האוקיינוס העולם שותה מים. יש התפלה, וזה ממש סדר מיוחד. לא רק התפלה שלוקחים מים מלוכים ואופסים אותם למים מתוקים, שזה היה נעשה על ידי עננים, עכשיו יש אמצעים נוספים, וזה הולך ומשתכלל כל הזמן. וגם לוקחים היום זבל, ומהפכים אותו להשתמש בו בשימוש מחדש. עוד אפשר יהיה לעשות מזה אוכל. לא מן הנמנע. וזה עניינו של הדור. להפוך מר למתוק. זה עניינם של הצדיקים הגמורים, שלוקחים ועושים תשובה מאהבה, שהופכים את החטאים ומתקנים אותם, והופכים אותם למצוות, מתהפכים, להפוך מר למתוק. יש בזוהר כתוב שיש מקום מיוחד שם בעולם העליון, שרק מי שיודע להפוך מר למתוק, ויכול להפוך
בעל תשובה גמור כזה, הוא יכול להיכנס למקום הזה, למדור הזה, המיוחד הזה. ואז מה שצריך להתרחש באופן רוחני, וגם אולי מתחיל להתרחש באופן רוחני, זה גם מה שקורה בתחום המדע. זה מה שקורה בתחום המעשי. העולם נהיה יותר משוכלל, והשכלול הזה הוא מתחיל מהקודש. הוא מתחיל מעבודת השם המיוחדת שהדור הולך ומפתח. וזה מופיע ומתגלה בכל התחומים הטכנולוגיים, המדעיים, שאנחנו רואים לפנינו. הווה אומר, בוודאי צריך להתפלל על הגשמים. כי באמת עדיין אין אפשרות בלעדיהם. אבל מה יהיה אם באמת יתפתח העולם ויהיו יהיו מספיק אמצעים שבמת לא יצרכו מים, לא יצרכו מי גשמים. האוקיינוס גדול, אפשר להפוך, להמתיק אותו, ולא יצרכו גשמים. האם נתפלל בגלל שפעם היו צריכים גשמים? אומר המאמר, הייתי מתפלל שלא יורדו גשמים, כי הקשה יום של גשמים, יש גם בזה סכנות וצרות קורות מגשמים. המאמר אומר בגמרא בתענית בדף ח' עמוד ב'. אבל מכיוון שהעולם צריך גשמים, אז אנחנו לא, רבנן לא מתפללים שלא ירדו. כי זה מכביד, אתם יודעים, יש יום של גשמים, או שלג, אי אפשר ללכת ללמוד. אז הייתי מתפלל שלא יהיו, אבל העולם צריך. יכול להיות שלא יצטרך, העולם לא יצטרך. אנחנו צריכים להיות קצת מתבוננים בהנהגתו של ריבונו של עולם ולזכור שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, מה שאנחנו עושים זה הקדוש ברוך הוא עושה. זה לא אנחנו עושים. הכל זה סייעתא דשמיא. הוא נותן לנו את החוכמה, הוא נותן לנו את התבונה, הוא נותן לנו את כל הכוחות וכל השכלולים והכל זה הכל יד השם. אז אנחנו צריכים היום להודות לריבונו של עולם על טובו הגדול שהמציא לנו כל מיני השכלולים, שלמרות שהוא לא מוריד לנו גשמים, אבל בכל זאת יש לנו מים. ויחד עם זה להתפלל ולבקש כמובן, כי בכל זאת זה אין לנו מים מספיק, וצריך גם את המזג האוויר החורפי שהוא חשוב, והעונות השנה וכו'. אבל זה צריך לבוא יחד עם ההודעה על טוב השם. ולא באופן מלאכותי לחשוב, צריך לזעוק, כי ככה כתוב שהיה פעם. היה פעם אחרת, אז היה צריך את הזעקה הזאת. היום צריך את הזעקה, אבל לזכור באופן נכון את ההסתכלות הנכונה. אם כן, נלמד מהמציאות ונשתדל להיות כאלה אירועים, להפוך מר למתוק, וחמוץ למתוק, ולתקן את העולם ולשכלל אותו ושנזכה לגאולה.